רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
יפו COIL, הכי יפו שיש, 5-2-2-6-6-6-6.
מרפדיית אומן מזמינה אתכם לחדש את הריהוט הישן ולהפוך אותו לחדש. 03-5050-753, הגה 28, חולון, בהנהלת יצחק אברהם.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
נופל למרומים, ספרו של עומר ניר הוד, סיפור על קריסה ושיקום.
עומר, הבנק קיבל החלטה לסגור את כל קווי האשראי של קבוצת דאטה סייף. לא, זה לא ניתן לדחייה ליום ראשון. מצטערת.
כך מתחיל הסיפור המרתק של עומר ניר הוד, נופל למרומים, נמכר בחנויות צומת ספרים וסטימצקי. ספר חובה לכל בעל עסק ולכל אדם במשבר. נופל למרומים, זמין עכשיו בחנויות.
בעקבות הנחיות משרד הבריאות, שוק הציפורים בכפר קאסם מזמינים אתכם בכל יום חמישי מ-10 בבוקר ועד 10 בלילה עם דוכני מזון, פלאפל, סמבוסק, פיתות רוזיות ועוד מלא דוכנים טעימים. ובנוסף תמצאו שם דוכני הלבשה, הנעלה, כלי בית וכמובן מחלקת ציפורים וחיות מחמד הגדולה בישראל. שוק הציפורים בכפר קאסם, בכל יום חמישי. חפשו בווייז שוק הציפורים.
אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים לכל המאזינות והמאזינים שלנו, אתם על רדיו סול, אני עורך הדין הולי שוורץ, ואנחנו פותחים עוד תוכנית של כי אני חייל, התוכנית שנותנת לכם מידע אם אתם מיועדים לשירות, אם אתם חיילים, וכמובן לבני המשפחות שלכם. והיום אנחנו ממש רגע לפני שמתחילים הגיוסים של חודש אוגוסט, מחזורים חדשים וטריים של חיילים שמתגייסים לצבא, ויחד איתם מתגייסות גם המשפחות שמלוות אותם, ולכל משפחה יש את האופי שלה, ואת החששות שלה, ואת המחשבות. וכל משפחה מתמודדת עם זה בצורה אחרת. חלק מהמשפחות חוששות מהמהלך הזה, חלק מתרגשות. יש משפחות שגם וגם, יש מקומות שהגיוס מלווה ברגשות חיוביים, יש מקומות שהוא מלווה ברגשות שליליים. ובכל מקרה זה תהליך שככה חובה כל משפחה בישראל, בשלב כזה או אחר, כל משפחה שיש לה ילדים. ולא אצל כולם זה עובר חלק, וזה עובר בצורה פשוטה. והיום אני רוצה לדבר על המקרים שבהם זה לא עובר חלק. כי כשזה עובר חלק, אז אין מה יותר מדי לדבר על זה. וכדי להבין מה הכוונה שהם גיוס, או איזשהו אירוע שהוא אירוע גדול בחיים לא עובר חלק, הזמנתי לאולפן את לירון הרשקוביץ, שחוותה בעצמה משבר, אפילו משבר חריף, והיא תשתף אותנו מהניסיון שלה, איך היא התמודדה איתו, ומה הסימנים המקדימים, ובעיקר איך מתמודדים עם המשבר, וצולחים אותו, וממשיכים הלאה בראש מורם, ובצורה מצוינת. אז לירון, צהריים טובים.
צהריים טובים, אולי.
תודה שהצטרפת אלינו.
תודה שצרפתם אותי.
אז לירון, אולי נתחיל ככה בקצת פרטי רקע. בואי תספרי לנו בת כמה את, מאיפה את.
אני אוטוטו בת 40, אימא לשלושה ילדים. גרה בפתח תקווה. במקור מתל אביב.
אוקיי. בואי תספרי איך... תני לנו קצת רקע, איך היית בתור ילדה, בבית ספר, חברות.
תמיד, מאז שאני זוכרת את עצמי, הייתי ילדה ונערה פעילה. גם מצטיינת בלימודים, גם במלא חוגים, בצופים, חוגי דרמה.
כדורסל?
כדורסל פחות, למרות שאני מאוד גבוהה.
כן.
אבל חינוך גופני וכושר גופני היה פחות בזמנו, היום כבר כן.
אוקיי. אבל את אומרת ילדות ככל ילדות.
ככל ילדות, ואפילו בולטת בתור ילדה ונערה בחבר'ה.
אוקיי. ואז אנחנו מסיימים את תקופת הילדות ומגיע השירות הצבאי, שזה גם איזשהו אירוע מכונן, כמו שאמרתי קודם. איך זה היה? איך זה עבר?
אירוע מכונן שעובר חלק, אני מאותרת לחיל המודיעין, מתגייסת לשם, משם גם עוברת מסלול של קצונה, ונהיית קצינה בחיל המודיעין.
מעניין.
מאוד. שירות שנתיים וחצי.
מאתגר, משמעותי.
מאוד, כן, גם חטיבת המחקר ובעוד מקומות.
כן. אוקיי. שירות מלחיץ?
לא, אבל עד לפני התקף הפסיכוטי שעברתי, הייתי מגדירה את עצמי בכל מקום, שאני מתפקדת הכי הכי טוב תחת לחץ.
אוקיי. אז זה כבר, זה אומר משהו היום בהסתכלות אחורנית? שאת מתפקדת טוב תחת לחץ? כי יש הרבה אנשים שאומרים, אני מתפקד הכי טוב תחת לחץ. זה איזשהו סימן שככה אחרי זה אולי בלבל או שלא?
אז לחץ זה משהו שהוא מאוד סובייקטיבי, כי זה איך שאני תופסת את זה. גם היום אני עושה הרבה דברים במקביל, אבל היום כבר יש מודעות לזה שזה כבר לא לחץ טוב. שזה
okay.
סטרס שלילי.
הבנתי. את, לאורך השנים, את מדברת עם מישהו על הלחץ הזה? בצבא, בעבודה, במקומות אחרים?
עד לפני ההתקף הפסיכוטי, לא דיברתי עם אף אחד, למעט חודש לפני ההתקף שהתחלתי לראשונה בחיי הטיפול פסיכולוגי.
רגע, אז אולי נלך, כי קפצנו קצת. אז דיברנו על השירות הצבאי, את משתחררת, ואז מה?
טיול אחרי צבא, המסלול הרגיל.
אוקיי.
עבודה במלצרות, להרוויח כסף לפני לימודים.
אוקיי.
ולימודים, תואר ביוטכנולוגיה, תואר ראשון.
ואז?
במקביל ללימודים, אני מתחילה לעבוד במשרד ראש הממשלה.
אוקיי.
מסיימת את התואר הראשון, ומתקבלת לתואר שני במכון ויצמן, שאני מבטרת עליו, כי אני בוחרת במשרה מלאה שהוצאה לי, במשרד ראש הממשלה.
אוקיי. ושם זאת עבודה, שוב, לחוצה, מלחיצה, שעות לא שעות, או שזה משהו נוח?
העבודה היא משרת אם, אבל עבודה אינטנסיבית. בדיוק גם כשנכנסתי למשרה המלאה, זה היה בחופשת לידה עם הבת הבכורה שלי. ויש כבר את הסטרס גם של האימהות, הקריירה של האימהות והמשפחה, והקריירה המקצועית במשרד ראש הממשלה. וההבדל המשמעותי זה התכנים המאוד מסווגים שאני עוסקת בהם, ואני לא יכולה לשתף אף אחד.
אוקיי. ואז באיזה מקום על הרצף מגיע ההתקף הפסיכוטי?
אני עובדת בסטרס הזה שנתיים, ומוסיפה לעצמי אפילו עוד. אני מתחילה לימודים לתואר שני במשפטים, ונכנסת במקביל להיריון השני.
אוקיי. Okay.
וכשאני חוזרת מחופשת לידה עם שתי בנות בבית, אז כמה חודשים אחר כך פורץ ההתקף.
כשאת מנסה לומר פורץ ההתקף, תארי לנו רגע אחד מה זה אומר, מה זה התקף פסיכוטי למי שרק שומע את זה כהגדרה?
בהתקף פסיכוטי בעצם יש הרגשה, יש אשליות פסיכוטיות, כשזה בא לידי ביטוי, יש גם סימנים מקדימים, אנחנו כבר נדבר עליהם.
כן.
אבל אני מגדירה את זה לחיות בסרט, כי ממש חייתי בסרט, תפיסת המציאות שלי הייתה שונה, שמעתי קולות שלא באמת היו במציאות, מריחים דברים, מרגישים טעם שונה, בעצם לחיות כמו באשליה, הזיות מסמים, אותו דבר.
ואיך איך, איך הסביבה חובה אותך, בעלך, כבר יש ילדה בשלב הזה?
שתי בנות. נכון. אז כשחטפתי את ההתקף הפסיכוטי בבית, התחלתי להתנהג באופן סהרורי, ולא לא רגיל, אבל...
שמה זה אומר? איך תיארו את זה הסוחבים אותך?
אני זוכרת את זה בפלשים.
אוקיי.
אני מדברת כרגע על אותו ערב, לא על התקופה המקדימה.
אוקיי.
יש לי כל מיני פלשים שאני צועקת, ואני פשוט עושה דברים בלי להבין, הולכת מפה לשם, צועקת בבית כל מיני דברים שהם לא כל כך ברורים, ופשוט בעלי שראה את זה ולא הבין כל כך מה זה, קרא לאמא שלי והזמין במקביל לאמבולנס.
אוקיי. כמה זמן זה נמשך, האפיזודה הזאת של הבלבול, של ה... לחיות בסרט, כמו שאת קוראת לזה?
3 חודשים מלאים. באותו ערב שחטפתי, לקח אותי אמבולנס למיון בבית החולים גאה.
אוקיי.
והייתי מאושפזת 3 חודשים מלאים במחלקה סגורה.
ומיד הבינו שזה העניין, או שחשבו בהתחלה שזה דברים אחרים? בסופו של דבר, את בחורה צעירה, זה כאילו בא out of nowhere.
אני חושבת שהם ידעו לזהות שמדובר בהתקף פסיכוטי. לגבי אופן הטיפול... זה תהליך של ניסוי ותהייה, כי נותנים תרופות פסיכיאטריות, ומנסים לראות, תרופות פסיכיאטריות משפיעות רק לאחר שבועיים. Okay. אז לראות אם זה מביא לאיזון, ואז ניסו תרופות אחרות, עד שאחרי 1.5 חודש, הבנתי שמשהו לא בסדר איתי.
זאת אומרת, כל 1.5 חודש הראשונים, מה עובר לך בראש, מה את חושבת?
סרט ראשון שזה תרגיל מעבודה, ואני okay. שומעת קולות ומשימות, ובטוחה שזה מבחנים לקראת תפקיד חדש שרציתי לעבור.
אוקיי. Okay.
והסרט השני, שזה, שבא אחרי 2 או 3 שבועות, זה שרוצים לחסל אותי. כולם, אם זה מקום העבודה, אם זה חיזבאללה, כל מיני גורמים. כל מי שמסביבי מתקשר איכשהו לתרגום שלי, שזה כולם רוצים לחסל אותי.
ואיך את מגיבה לניסיונות האלה שעוברים לך בראש, או לסרטים?
אז קודם כל, חייתי בסטרס מטורף, אדרנלין מאוד גבוה, ופחד. סירבתי להאמין שמטפלים בי, לפעמים סירבתי לקבל תרופות גם, אבל מצד שני הייתי שם ולא יכולתי לצאת. אמנם אני באשפוז חתמתי על הסכמה מרצון, אבל לא הייתי במצב שאם הייתי רוצה לצאת, אז זה היה הופך לכפייה. אז,
למה חתמת על הסכמה מרצון? אם את אומרת שככה חשבת שזה איזשהו מבחן, אז בגלל זה?
בגלל שהייתי בטוחה שזה תרגיל, ושאני מורה להסכים להתאשפז שם ולעבור את המשימות והמבחנים כדי לעבור תפקיד.
אוקיי. אני רוצה רגע אחד לחזור איתך אחורנית. את אומרת, היה את הערב שבו היה התקף, אבל הייתה עוד תקופה לפני כן. כשהיום, אני מניחה בדיעבד, את יודעת קצת יותר לנתח אותה. בואי תגידי לנו, מה היה בתקופה הזאת שהוא יוצא מגדר הרגיל, שהוא סימן שאת אומרת, פה כבר הייתי צריכה לשים לב, או הסביבה הייתה צריכה לשים לב?
זה התחיל מרגישות יתר, בכי. התחלתי לבכות מכל דבר, קטן, שלא הייתי בוכה בו לפני כן, ממנו לפני כן, ואז הלכתי לטיפול פסיכולוגי. ובמהלך הטיפול הפסיכולוגי, התחלתי קודם כל לדבר על זה שאני יכולה, התחלתי את הטיפול הפסיכולוגי בצורה של חוסר אונים, שאני לא יודעת לפתור לעצמי את הבעיות, קשה לי, ואחרי 3 מפגשים, התחלתי להגיד שאני יכולה לפתור לכולם את הבעיות.
אוקיי. Okay.
הייתי עושה קואוצ'ינג לחברה כדי שתמצא זוגיות, ואף פעם לא למדתי קואוצ'ינג. וממש רצון לעזור שזה מאפיין אותי, אבל בצורה אובססיבית.
אוקיי.
דבר נוסף, הייתי מדברת על תכנים פילוסופיים, שאני מבינה את משמעות האלוהות, למה נוצר האדם הראשון, וכל מיני תכנים שלא התאימו לי לדבר ולעסוק בהם.
והסביבה לא רואה... שיש פתאום איזה שינוי, איזה דברים שאת לא עסקת בהם לפני כן.
אז הסביבה רואה, אבל בגלל שלא ידענו את הסימנים, לא ידענו איך זה נראה, אף אחד גם לא דיבר ולא מדבר על זה, אז לא ידענו לזהות אותם בזמן. היום בדיעבד אומרים לי, כן, היית בסערורי, דיברת מוזר, אבל...
והפסיכולוג הרי היה גורם מקצועי שמלווה אותך בעצם חודש וחצי לפני. זה לא גורם שידע לומר, לשים את האצבע על איזשהו תהליך שמתחיל?
הפגישות עם הפסיכולוג היו שלושה מפגשים שנפרסו על פני חודש וחצי, הם לא היו בתדירות מאוד גבוהה.
אוקיי.
כשיום לפני, יום אחרי ההתקף, הייתי אמורה לבוא לפסיכולוג אחרי תקופה שלא ראיתי אותו. ולכן הוא לא
יפחיל. זה לא משהו ש... אוקיי. ובעבודה, נגיד, כל אותו חודש וחצי, רואים משהו שונה, אנשים מסביבך, הרי זה מקום שאת אומרת שזה משרה מלאה, את נמצאת שם שעות.
נכון. הסימנים ממש חזקים הופיעו בשבועיים לפני, שזה היה גם חוסר שינה, אבל לא סיפרתי את זה בעבודה, בעלי זיו שם לב לזה. וכן, עוד פעם, בדיעבד אומרים לי, ראינו שאת מדברת סערורי, שאת קצת אומרת שאת מבינה למה נועד הטיפול הפסיכולוגי וכדומה, אבל לא ידעו לשים את האצבע.
אז למעשה, ככה זה תהליך, שאם מישהו היה עוצר אותו או שם את האצבע, כמו שאת קוראת לזה, אז יכול להיות שהוא היה נמנע? זאת אומרת, זה מה שאומרים המומחים?
יש ממש רשימה של סימנים שיכולים להעיד, עשויים להעיד על אירוע נפשי.
אוקיי.
והסימנים האלה, כשזה מעל זמן סביר, ובאמת מזהים שזה לא אופייני לאותו דבר, לאותו אדם, אלא משהו חריג, אז כדאי לגשת לרופא או לפסיכיאטר שהוא באמת מומחה בזה, ולבחון את זה בשביל לקבל את החותמת הסופית, שזה לא חס וחלילה אירוע נפשי.
אז מכיוון שאנחנו כאן תוכנית שעוסקת בחיילים, והסיפור שלך, אחרי שקראתי אותו מעבר לעובדה שהוא נוגע ללב וככה מאוד מטלטל, אז גם בשיחת הכנה דיברנו על זה שאני מאוד אשמח אם תחברי את זה לעולם של החיילים. ואת ישר אמרת שהגיוס או כל אירוע שהוא אירוע גדול יכול להיות גדול לטובה, ויכול להיות גם משברי או על רקע סטרס שנחווה לאורך זמן. ואני מאוד אשמח אם את תתני לנו גם מהניסיון שלך, גם הניסיון המקצועי, כי בכל זאת למדת וחקרת את הנושא, וגם מהניסיון האישי, למה צריך חבר של חייל, או אמא של חייל, או משפחה, או מישהו לשים לב אצל הזולת, כסימנים שעשויים ללמד על משהו שהוא לא תקין, ולהרים דגל אדום, או שחור.
אוקיי, אז יש כמה וכמה דברים. קודם כל, דיבור בצורה לא תואמת. אני התחלתי לדבר על תכנים פילוסופיים, שבאמת לא היו מאפיינים, לא תכנים שאני הייתי עוסקת בהם בשגרה. חוסר או אי יכולת להירדם, okay. שזה גם קשיים בהירדמות. מסתגרות, הזנחה עצמית שלא אופיינית. לעתים ירידה בתפקוד, בקשרים חברתיים, בעבודה. מתחילים להיות מפוחדים, או שיש מצב רוח מרומם, פתאום הרגשה אילאית כזאת, משיחית.
שזה או זה או זה, או גם וגם, יכול, ups and downs.
אני לא יודעת להגיד לך באופן מוסמך, אבל יכול להיות לדעתי גם וגם, ups and downs, או רק זה. עכשיו, זה לא בהכרח שכל הסימנים יופיעו ביחד, אבל כשיש אפילו סימן אחד שהוא מעבר לזמן סביר, אני לא מדברת על שלפעמים אנחנו במשבר וקצת פחות, אנחנו בדאון לשבוע, שבועיים, אבל כשזה נהיה כבר משבר שלא יוצאים מהמיטה או משהו מאוד חריג ולא אופייני או לזמן מאוד ממושך,
אז כבר צריך, את אומרת, לשים לב לזה. אני רוצה לשאול אותך דווקא מהמקום של ההורה לחייל או למיועד לשירות. בסופו של דבר, יש לי בבית ילד צעיר, בן 18-19, ולפעמים יש בסה, ולפעמים יש שביזות יום א', מה שנקרא, ולא רוצים ללכת. זה אמור להטריד אותי כאימא? אני אמורה להטריע על זה?
שוב, אם אנחנו מכירים את זה, הרי גם אנחנו חווים, כל אחד מאיתנו חווה בסה, ופעם אחת שאין לו כוח לקום, אז זה בסדר. אנחנו לא צריכים מכל דבר קטן לרוץ לרופא, אבל כשזה כבר מתפתח לדלקת ריאות לדוגמה, אז כשאנחנו רואים כמה סימנים, או משהו שהוא באמת כבר, הילד לא קם יומיים, שלושה לא יוצא מהמיטה, ומשהו שזה לא קרה אף פעם, ובמיוחד בתקופה הזאת של השינויים, אז כן, לכו, תתייעצו, יש גם קווים של עמותות של סיוע.
תכף נדבר כן. עליהם. אני כן רוצה אבל לסלק רגע אחד מהשולחן, נושא שאנחנו כאילו לא מדברות עליו, וזה הסטיגמה. אם הבן שלי עכשיו, את יודעת, מרגיש לא טוב, יש לו חום, אז את יודעת, או שזה שפעת, או שזה חלילה קורונה, או משהו כזה. אבל אם הוא שוכב במיטה שלושה ימים, ואני אחשוב להתייעץ עם פסיכולוג או פסיכיאטר, זה כבר, בתובנה שלנו, זה קצת מרתיע. מה, הוא מתחרפן? מה, הוא, הילד שלי משוגע? יש גם את החשש הזה. בואי דברי עליו קצת.
אז לצערי, יש הרבה סטיגמה, ועדיין יש את הסטיגמה. זו הסיבה שאני יוצאת בהרצאות, כי באמת, כדי לשבור סטיגמה, צריך לעורר שיח ודיבור בנושא. ויש התעוררות בתקופה האחרונה, יש פרסומת בטלוויזיה.
נכון.
אז יש התעוררות, אבל עדיין לא מספיק. ובגלל הסטיגמה, אנשים לא ניגשים ולא פונים לפסיכיאטר, ויש מחקרים, וגם לפי ה-NIH, שזה המכון הלאומי האמריקאי לבריאות הנפש, שאומר שככל שמושכים אירוע נפשי ומגיעים יותר מאוחר לטיפול תרופתי או לפסיכיאטר, לרופא מומחה, זה הסיכוי שהאירוע יחמיר הוא הרבה יותר גבוה, ולכן כדי להישאר באזור הקל או לטפל בזה באמת באותו רגע נקודתית, באמת כדאי למרות הסטיגמה לגשת לפסיכיאטר, להתייעץ, לדבר ולקבל את הטיפול שצריך.
זאת נקודה חשובה, שככל שהם מתעכבים זה עלול להחמיר, עדיף אולי לשאול, להתייעץ, אפילו בצורה פרטית או חסויה.
בדיוק, יש קווי עמותות, יש גם פסיכיאטרים פרטיים, ואני לא יודעת בוודאות להגיד, אבל אם אני הייתי מזוהה או מאותרת לפני ומטופלת בשלב המקדים, אולי, אי אפשר לדעת אף פעם, אבל אולי לא הייתי מגיעה לשלושה חודשים משפוז.
אוקיי. הזכרת פעמיים את העמותות, נראה לי שזה זמן טוב לדבר על העמותות שניתן לפנות עליהן, ומה העזרה שהן מציעות למעשה.
אז אני אדבר על עמותות על חיילים, כי התכווננתי נכון. לזה. קודם כל יש את טרן, אוקיי. שיש להם קו לחייל שפועל אוקיי. 24/7, הטלפון שלהם זה כוכבית 2201, וזה עמותה שבאמת כל מי שמרגיש הוא במצוקה נפשית, יכול להתקשר. אני מניחה שגם משפחות ויכולים להתקשר ולהסתייע.
לערן יש קו ספציפית לחיילים?
נכון, קו לחייל. המספר שנתתי מדהים, זה ספציפי לחיילים.
לא ידעתי, אוקיי.
חוץ מזה, יש עוד עמותת גוונים,
אוקיי.
שהיא מעניקה את התמיכה אחרי שעברו אירוע נפשי. ויש להם איזושהי תוכנית בשיתוף אגף השיקום של משרד הבריאות ובשילוב הצבא כמובן, שנועדה לתת את התמיכה גם למי שעובר אירוע כזה, בין אם בסמוך לגיוס או בין אם לפני עבר כזה אירוע ורוצה להתגייס. היא נותנת את התמיכה, את הליווי גם לגיוס, כדי לאפשר את הגיוס, להקל על הגיוס, להתאים את השירות, את כל המעטפת.
מעולה.
ויש להם גם
בואי תנית הטלפון.
מוקד, בדיוק, שגם פועל 24/7, שגם אפשר להתייעץ איתם, כוכבית 9913.
אז קודם כל רק נאמר שזה מידע שאת מנגישה אותו, אין לך שום קשר לאף אחד מהקווים האלה. את באת לפה לבקשתי ולא כדי לקדם אף עמותה
לגמרי.
ושום...
יש עוד הרבה עמותות שאני לא אפגע באף אחת, יש עוד הרבה, פשוט זה מה שבררתי.
זה מה שבררת, ויש להם איזשהו מענה ספציפי לחיילים, והוא מאוד, מאוד חשוב. אנחנו נעשה הפסקה ראשונה, ונשמע את שרית חדד, קצת משוגעת. עכשיו אני אגיד שזה שיר שאת ביקשת.
נכון.
אז תגידי מילה, למה?
כשהושפזתי, היה את השיר הזה, ואימא שלי שרה לי אותו בשינוי של המילים מעט. הפזמון הולך, לא חשוב אתמול, לא חשוב מחר, הכל אותו דבר. אז אימא שלי הייתה שרה לי את זה, אבל לא חשוב אתמול, כן חשוב מחר, הכל לא אותו דבר.
יפה. אז שרית חדד, קצת משוגעת. אז אנחנו חוזרים, ואנחנו עם לירון הרשקוביץ, שסיפרה לנו ככה בגילוי לב על משבר נפשי שהוא למעשה התקף פסיכוטי, שהוביל להשפוז של 3 חודשים. ואני רוצה לשאול אותך, כשאנחנו לוקחים את זה לעולם של החיילים, זה אירוע שיכול לתפוס גם חבר'ה צעירים, או שזה מתאפיין בגילאי 30, או שזה אין לזה טווח גילאים?
השכיחות שלו התקף פסיכוטי, הוא בדרך כלל בגילאים בין 16 ל-30. זה יכול לקרות גם לפני, גם אחרי, אבל...
זה טווח מאוד רחב.
טווח מאוד רחב, כשהפיק הוא בסביבות גילאי 18 עד 21 בגברים, ובנשים קצת יותר מאוחר בשנה, שנתיים.
זאת אומרת, הגילאים של הגיוס זה ממש, ממש הפיק של, של האירוע הזה. את חושבת שכשיש, כשיש אירוע כזה, אז נכון יותר לשתף מבוגר, נכון יותר לשתף בן זוג שהוא פחות או יותר באותו גיל? איך את היית ממליצה ככה מהתחושות שלך?
קודם כל, מישהו שבאמת יכול או ידע את הסימנים וידע לקחת ולכוון לטיפול של פסיכיאטר. עכשיו, לפעמים בהתקף פסיכוטי יש כאלה שמסרבים ללכת לטיפול, או בכלל באירוע נפשי, כאלה שהם, כמו שאני הייתי בהתחלה, בלי מודעות. אם זה לא מתקשר אליי לתרגיל, אז לא הייתי חותמת על אשפוז מרצון וכדומה.
אז למעשה, מובנה בתוך ההתקף הזה, בתוך המשבר הזה, איזשהו אנטי, איזושהי התנגדות לתהליך. זאת אומרת, אתה בטוח או שאתה בסדר, או שמה שאתה שומע הוא אמיתי. זה מקשה על הטיפול.
נכון. אני לא יודעת עם התנגדות, כי יש התקפים פסיכוטיים שאתה עם הרגשה עילאית, ואתה כן מוכן לקבל טיפול. זה לא בהכרח התנגדות. אבל כן, אתה בטוח שאתה בסדר. אתה חי בסרט. בטוח שהסרט ומה שאתה מאמין בו זה באמת מה שזה המציאות.
את אמרת שבשלב הזה כבר היית נשואה והיה מקום עבודה והיו ילדים. איך מסבירים את התהליך הזה לבנות, לבעל? איך מתמודדים עם היום-יום?
קודם כל, בעלי עד היום משתף שבאותו ערב שהוא הזמין את האמבולנס, אז... הוא לא תיאר לעצמו שזה מה שקרה ושאני אעלם לשלושה חודשים מחלקה סגורה.
מה הוא חשב כשאתם מדברים על זה היום? מה הוא חשב שקורה?
שאני הולכת להגיע לבית חולים, לקבל זריקת הרגעה ולחזור הביתה כמו שהייתי.
אוקיי.
הבנות היו קטנות בזמנו. הגדולה הייתה בת 3 וקצת, השנייה בת 10 חודשים.
וואו, ממש כן. קטנות.
הם גם לא זכרו, הם לא זכרות את האירוע במודע. והחשיפה מולה נגיע רק לפני שנה, כשיצאה הכתבה. זאת אומרת, למרות שהתחלתי עם הרצאות לפני, זה היה בשושו כדי שהם לא ייפגעו, חששתי מזה. אבל אחרי כמה זמן של הרצאות, 3 שנים, ושביקשו ממני את הכתבה, הבנתי שהן חלק מהתהליך, הם עברו איתי משבר אחר כך נוסף, שממנו רק צמחנו. וכשסיפרתי להם, הופתעתי מהתגובה המדהימה שלהן.
שמה הייתה התגובה?
כשהן ראו את הכתבה, הן ביקשו לקחת לכיתה, להראות ולשתף את ילדי הכיתה.
רגע, היום בנות כמה הן?
הן בדיוק בגיל ההתבגרות, הבחורה בת 14 והשנייה 11 וחצי.
אז היום זה כבר ילדות גדולות שלגמרי מבינות.
מבינות מאוד, וגם שסיפרתי להם, זה היה לפני שנה, הן גם היו כבר בוגרות ומאוד מבינות.
וזה לא משהו שמעלה, לא יודעת, חששות, שזה לא יחזור, אולי זה גנטי, זאת אומרת, זה לא שאלות שעולות?
קודם כל, אומרים שיש רכיב גנטי, לא יודעים מה הוא, אבל יש רכיב גנטי וצריך גם טריגר סביבתי שבאמת גורם לפרוץ של זה. חשש? תראי, גם כשחס וחלילה חולים בסרטן, יש תמיד את החשש שזה יחזור, אז אני מעד על הדופק. ומבחינת גנטיקה, גם זה עובר, עוד פעם, גם סרטן חס וחלילה עובר, אז אנחנו מודעים.
לגמרי. דיברנו על טריגר סביבתי. את יודעת היום לבוא ולשים את האצבע על הנקודה שבה הופעל הטריגר הזה? שבה נלחץ ההדק ומשם ה...
וואו, זו שאלה קשה, כי גם אין תשובה ודאית. זאת אומרת, אין לי איזה אירוע כמו לחיילים, איזה מראות במלחמה או משהו כזה, שהאיר את זה כמו מתג, מתג הפעלה. זה הסטרס המתמשך, ולדעתי זה התכנים המאוד מסווגים, אבל לא היה אירוע נקודתי שהפעיל את זה.
זאת אומרת שאת כן קושרת את זה לחוסר יכולת לשתף את הסביבה במה את עוסקת.
נכון, אבל רק אני קושרת את זה. זאת אומרת, זה לא משהו שהוא נקשר בין אם במשרד הביטחון, זה לא מוכר, או, זאת אומרת, זה קישור שנעשה על ידי, ואף אחד גם לא יכול לתת לי תשובה על זה. אם זה נכון או לא נכון, לשני הכיוונים.
לא, אבל אני, שוב, כשאני מנסה להשליך את זה לעולם החיילים או המשרתים, אז יכול להיות שגם להיבט הזה צריך לשים לב, כי עצם העובדה שאתה לא יכול לשתף במתחים או ממה הם נובעים, ובמה אתה עוסק ביום-יום, לצד עיסוק מאוד אינטנסיבי, הרבה שעות, סטרס שכולנו חווים, אז יכול להיות שגם זה אלמנט שנכון לשים לב אליו.
נכון, ושוב, אם ההתנהגות משתנה, ואפשר גם, אולי אפשר להרגיש גם על עצמך, אני לא יודעת להגיד על עצמי אם הרגשתי או לא, אבל אם רואים בסביבה שבאמת ההתנהגות נעשית חריגה, זה גם יכול להיות גורם. מה גם שיש תקופות, היו לי תקופות בחיים כמו הריון, אחרי שגם הפסקתי עם התרופות וחזרתי לעצמי, שהם אירועים יותר רגישים. הריון, במקרה שלי זה שינוי הורמונלי, אבל כל אירוע שהוא שינוי מהאורח החיים השגרתי, אז באמת צריך להיות עם היד על הדופק יותר, ולראות שעוברים אותו חלק.
שזה לא מעורר את את האירועים האלה שוב?
בדיוק, כי זה יותר מועד לפורנות. וגם, לא רק אצלי, בכלל, אצל כל אדם, כל מצב של שינוי ושל חוסר ודאות, יכול להוביל באמת לאיזשהו קושי נפשי. ולכן באותם נקודות, צמתים בחיים, לאורך כל החיים, אז הסביבה הקרובה, כדאי שתהיה ערנית באמת למה שקורה לאותו אדם.
אחרי האירוע הזה, או האשפוז של 3.5 חודשים או 3 חודשים, יש מעקב כל הזמן, או שזה מעקב של הסביבה, לראות שהכל בסדר, או שממש יש טיפול אחת לכמה זמן, או דברים כאלה?
אז קודם כל, אני השתחררתי מבית החולים, אני עדיין לקחתי כ9 כדורים מדי יום, וקיבלתי זריקות מדי 3 ימים, שהמרווח ביניהם הלך והתרחב, אבל כמובן, בהתחלה הייתי בליווי צמוד של פסיכיאטר כל פעם שהגעתי לזריקה, ואחר כך קצת בצורה הרבה יותר מרווחת, ואפילו היום אני הולכת מדי חודש, 1.5 חודשים, לביקור אצל הפסיכיאטר שלי, אותו פסיכיאטר שהיה בזמנו סגן מנהל המחלקה,
אבל במעקב. טיפול של שיחות כדי להוריד רמות של סטרס, כי כמו שאמרנו, החיים שלנו הם מאוד דינמיים, יש מקום עבודה, יש ילדים, יש בעל, יש הרבה דברים על הראש. יש איזשהו משהו שהוא maintenance כזה?
אז בעיקרון, מי שעובר משבר כזה מגיע לו גם שיחות ופסיכולוג וליווי ותמיכה ומעטפת, כן. אני אישית לא הלכתי לפסיכולוג, מתוך בחירה, לא עשיתי שיחות.
שלא...
חפרתי לבעלי, ככה לכל.
אפרופו הסביבה הקרובה, אז מקום העבודה היה משהו מאוד משמעותי. איך עוזרים למעגל העבודה אחרי אירוע כזה? שזה בעצם, אני מקבילה את זה לאיך משתחררים מהצבא אחרי אירוע כזה ונכנסים למעגל העבודה.
אז זה קצת שונה. אני אתחיל מהסיפור שלי. אני לא חזרתי לעבוד באותו מקום ובאותו תפקיד שחזרתי, ואחרי מאבק ארוך משפטי, הושבתי לשירות המדינה.
אוקיי.
עבור חיילים, אז גם, אם זה קורה להם לפני הצבא, אז כמו שהזכרתי, יש את התוכנית הזאת שנקראת תורמים במדים,
אוקיי.
של עמותת גוונים ביחד עם אגף השיקום,
okay.
שהם נותנים את הליווי והמעטפת גם להכין לצבא את אותו נער או נערה שעברו אירוע נפשי, גם להתאים את השירות הצבאי באופן ספציפי עבור אותו אחד. יש אפשרות לנסות את ה... זאת אומרת, לשרת בתוך היחידה שתשרת בה, כדי באמת לראות שזה מתאים לך לפני החיול,
okay.
וגם אחר כך כדי להכין אותם לחיים. חוץ מזה, אם זה קורה במהלך הצבא, אז גם פה אפשר לפנות לגוונים והם מעניקים את המעטפת, ואם קרה איזה אירוע בצבא שבגינו הצבא משחרר, ויש מוטיבציה לחזור לשירות, אז כן יש את האופציה הזאת, ונתתי את המוקד של גוונים לשוחח mm-hmm. איתם, ומאפשרים את החזרה לשירות, באמת שאחר כך ההשתלבות באזרחות, אחר כך תהיה הרבה יותר קלה ומותאמת.
אוקיי. אז אנחנו נעשה עוד הפסקה, ונשמע את השיר של יגאל בשן, שמיים, ואז נמשיך.
כאן השמיים הם שלי, כאן אני מרגיש כמו שאני, רוצה לחיות, רוצה להיות בין התקוות שמשתנות. כאן השמיים הם שלי, כאן סיפרתי את סיפור חיי, כאן אני נושם את אוהביי, להתאכזב, להתעצב ולנצח כל כאב. כאן סיפרתי את סיפור חיי, רק השמיים מעליי יודעים קצת לפניי, לאיזה בוקר חם, לאיזה בוקר קר נתעורר מחר. רק השמיים מעליי שומרים עלייך ועליי, ובגללם אני ומתחתם אני עדיין שר. היו כאן חכמים וגם צודקים, היו תמימים וגם הרבה חולמים, יריבים לאוהבים, בסוף קוראים לנו אחים, מרחובות הלבבות האבודים. רק השמיים מעליי יודעים קצת לפניי, לאיזה בוקר חם, לאיזה בוקר קר נתעורר מחר. רק השמיים מעליי שומרים עלייך ועליי, ובגללם אני ומתחתם אני עדיין שם. היו כאן הזריחות הכי שוקעות, בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר. רק השמיים מעליי יודעים קצת לפניי, לאיזה בוקר חם, לאיזה בוקר קר נתעורר מחר. רק השמיים מעליי שומרים עלייך ועליי, ובגללם אני ומתחתם אני עדיין שם.
אנחנו חוזרים ללירון ולחלק האחרון של התוכנית שלנו. לירון, הזכרת ככה כדרך אגב שהיה עוד משבר שגם עברת יחד עם הבנות כבר כמשפחה. תרצי לפרט קצת?
בשמחה. אחרי שיצאתי מטיפול תרופתי, עברתי אחרי שחזרתי לעבודה, עברתי תהליך של גמילה מתרופות, והפסקתי לגמרי עם הטיפול התרופתי.
זה ממש גמילה?
כן, זה ממש גמילה, כי הגוף רגיל לקבל את אותם תרופות שמייצרות את החומרים הכימיים במוח, את הנוירוטרנסמיטורים, וזה תהליך גמילה, לגרום למוח להתרגל, או לייצר את זה לבד, או להיות בלי זה.
אני מניחה שזה גם תהליך מורכב ולא
תהליך
פשוט.
ארוך של שנה לקח, עד שלקחתי 8 כדורים וזריקות כל 3 שבועות, אז...
אז זה לא רק ניקוי כימי, זה גם מעבר לזה התחושות, אני מבינה.
לא, 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 סליחה. הגמילה היא ניקוי כימי, לא היה ליווי, כאילו לא התלווה לזה תחושות או מאפיינים של גמילה מסמים, אבל...
Okay. כי בסוף זה... סוג של סם.
גם
אפשר
נכון.
אפשר להתכחש
כן,
לזה.
כן, אבל לא היו לי תופעות של רעידות או דברים כאלה. זאת אומרת, okay. זה עבר חלק. פשוט להוריד במינון איתי עד הפסקה מוחלטת. ושנה לאחר מכן נכנסתי להיריון וילדתי את הבן הקטן והשלישי שלי. ואחרי זה נכנסתי להיריון רביעי שלצערי הסתיים בלידה שקטה, שזה לידה של עובר ללא דופק.
אירוע משברי לכל הדעות.
לגמרי. שצלחתי לעבור אותו ללא תרופות, ללא טיפול תרופתי, בצמוד לפסיכיאטר כמובן.
היה חשש באיזשהו שלב, או שמתוך המודעות והליווי זה עבר ללא קושי?
היה חשש כי זה אירוע הורמונלי, גם ההיריון השלישי וגם ההיריון הרביעי, זה אירוע הורמונלי שיכול לגרום לשינויים של הורמונים בגוף, ואז להשפיע בעצם על המוח. החשש השני שהתווסף ללידה השקטה, שזה גם קשה נפשית, זאת אומרת, זה משהו שהוא קשה לשאת נפשית, אבל גם המשבר הזה צמחתי, זאת אומרת, נתתי לי את הזמן, המודעות פה, נכנסתי למשבר הזה בידיעה שאני יכולה לצאת ממנו, כי במשבר הראשון לא ידעתי שאני אצליח לצאת מזה. אז קודם כל המודעות כבר שזו תקופה קשה, אבל היא תעבור, וגם כל מיני דרכים שבעצם מצאתי לי תעסוקה, מקבלים ממש 3.5 חודשים בבית.
כן.
אז התחלתי להתעסק עם עוגות מעוצבות, שפיתחתי את התחביב לכדי מקצועי, שאני גם עושה את זה על הדרך היום, במקביל לשירות בתפקיד בשירות המדינה. ובאיזשהו שלב גם מצאתי עם ההרצאות האלה, שאני מספרת ומשתפת.
שאיפה את מרצה? בואי תרחיבי טיפה.
אז ההרצאות עד לפני הקורונה, יש לנו את הקורונה, זה עד לפני ואחרי. כן. אז בחוגי בית, ארגונים, יצאי להרצאות באוניברסיטת בן גוריון, זאת אומרת, מה שמתאים, מי שמזמין, אני מגיעה, בעיקר חוגי בית.
כשבמהלך ההרצאת את מספרת על המקרה הפרטי שלך?
בהרצאה אני משתמשת, משלבת קטעים מתוכנית של רוני קובן שעשה בערוץ כאן 11, שנקראת יוצאים מן הכלל. והפרק השלישי שלו זה על מחלקה סגורה גאה, מחלקה ג', אני נכון. הייתי באלף.
אוקיי.
אז אני משתמשת בכמה קטעים קצרים באמת כדי להמחיש איך העולם נראה בעיני האדם הפסיכוטי. איך זה נראה גם המחלקה ואיך אני חוויתי את זה. ובכלל, גם על התהליך, איך, על ההידרדרות לפני, ועל הצמיחה אחרי, וגם על העלייה עוד יותר מהלידה השקטה, ולאן שהגעתי היום.
כשמה המסר? זאת אומרת, אם אני מגיעה להרצאה, יש לך בסוף איזשהו מסר שאת ככה בטח רוצה להעביר אותו.
שני מסרים מאוד מאוד חשובים.
אוקיי.
הראשון זה בעצם... להראות שאפשר לבחור לצמוח ממשברים. זה אפשרי ואפשר לבחור בזה, פשוט לבחור ולעלות הלאה, okay. יותר גבוה מלפני. והמסר השני זה לעורר את השיח, לשבור את הסטיגמה. כי כשיצאתי בהרצאות האלה, אז חוץ מהמילות עידוד ווואו, את חזקה, הרבה באים אליי ואומרים לי, את יודעת, לי זה קרה ואני לא מספר, או לקרוב שלי זה קרה ואני מסתיר, ואנחנו מתביישים. ואני מאמינה שככל שנתחיל יותר לדבר על זה, יותר לתת לזה לגיטימציה, גם זה יביא את הטיפול התרופתי, לא יימנעו מללכת לפסיכיאטר, וככה הסטיגמה יכולה להישבר.
יפה, אז את שלמה עם מה לשים את עצמך בפרונט בעניין הזה? זה לא קשה החשיפה?
לא קשה, זה אולי גם סוג של טיפול אישי שאני עושה לעצמי. אמרתי לך, לא הולכת לפסיכולוג, אז הנה הטיפול.
אז את מספרת.
כשכל פעם עולה שאלה מזווית אחרת ואני משתפת, ובאמת, אם זה לתת משמעות למה שעברתי. אם אני עברתי את זה, כי גם לא ידעתי לפני את הסימנים, ועכשיו אנשים ידעו את הסימנים וזה ימנע מהם, אז עשיתי את שלי.
את אומרת שמכל משבר כזה צמחת. תני לי דוגמה למשהו שאת אומרת, זה תוצאה של היכולת שלי לצמוח, או היכולת שלי להסתכל קדימה ולהמשיך.
הדבר הראשון והכי חשוב זה המודעות לעצמי. זה כבר לא להיות במרוץ החיים ולרדוף אחרי קריירה מושלמת ואימא מושלמת, אין מושלם. והילדות שלי, אני אומרת להם את זה, אין מושלם. גם אם זה נראה מושלם מהצד, זה לא מושלם. וכשאת יודעת את זה, או כשאני יודעת את זה, ואני חיה באמת בהקשבה לעצמי, וכשקצת יותר עמוס לי, אז להרשות לעצמי להירגע, ולתת לעצמי את הזמן, ולנוח יותר, ולא לשפוט את עצמי כל הזמן, ולכעוס את זה על עצמי, למה אני לא מספיקה, או למה אני לא ככה, זה משהו שקרה לי בעקבות המשבר הזה, ולאט לאט אני גם הרבה יותר קשובה לעצמי.
זאת אומרת, את לוקחת לעצמך את הפסקי זמן האלה.
לגמרי, כשצריך, וחייבים אותם כדי לא להגיע לזה.
תגידי לי, אני מסתכלת רגע אחד גם על התפקיד ההורי שלנו. קודם כל, אנחנו תמיד רוצים בשביל הילדים את הכי טוב ואת הכי מושלם, שאמרת שאין. זה משפיע על איך שאת מחנכת את הילדים, על איך שאת מטווה להם את הדרך.
בוודאי, בוודאי. במיוחד גם שהן עברו איתי את המשבר השני, את הלידה השקטה. ובעצם הן מבינות שיש קשיים בחיים, אנחנו לא נצליח למנוע מהם. לכל אחד מאיתנו הוא עבר איזשהו קושי בחיים שלו. יותר קשה, פחות קשה. אבל אפשר לקום מזה, אפשר להתרומם, אפשר לבחור להתמודד עם זה ולהצליח ועוד לצמוח מזה. וגם לעצמן, ש... בסדר, את לא צריכה 100 בכל הציונים, אז באנגלית תקבלי 70, הכל בסדר. ואם זה מפריע לך, אז קומי תשני, ואם לא, זה גם בסדר. כל עוד יש, הבחירה היא בידייך, ואת עושה מה שאת, שאת שלמה איתו, אז הכל בסדר. כמה שפחות לשפוט.
זאת אומרת, את הורה מאפשר.
משתדלת.
את אומרת, לפעמים זה חזק מאיתנו.
ברור. אנחנו גם גדלנו בתבניות, אז...
כן, אז... אבל את באמת באה מהמקום של לשבור את התבניות. זאת אומרת, גם בהורות, גם בדפוסי החשיבה שלנו כחברה, ומה שאת אומרת בעצם זה שמסתובבים בינינו אנשים, כמו שאת קראת לעצמך, שלום, אני לירון, אני בוגרת המחלקה הפסיכיאטרית, אז מסתובבים בינינו אנשים שהם בוגרי המחלקה הפסיכיאטרית, והם נראים כמוני, כמוך. זה לא...
וגם כאלה שמתמודדים עם זה, ואני בטוחה שמאחורי כל אדם יש איזשהו סיפור, ולא צריך להיות עם היד קלה על ההדק, ולשפוט ישר מהר, ישר מיד, ולתייג איפשהו, כי זה לא נכון, זה לא בסדר.
והנה, את הדוגמה לכך שזה מוצלח. זאת אומרת, את עובדת, את מרצה, את אימא, את בת זוג. הכל, החיים חזרו למסלולם.
לגמרי. ואפילו יותר טוב.
ואפילו יותר טוב. אז עם המסר האופטימי הזה, אני רוצה לשאול אותך, אם יש לך עכשיו שומעת אותך אימא לחייל שעומד להתגייס, או כבר בשירות. בואי, תני לה... שלושה משפטים או ארבעה, לא משנה, שבעינייך היא צריכה ככה שיהיו לה במאחורה של הראש, כשהיא מגייסת את הילד או כשהוא מגיע הביתה.
קודם כל להקשיב. להקשיב מבלי לדבר, מבלי לתת פתרון, מבלי ישר, זאת אומרת, לתת לו לפרוק. דבר שני, לדבר ממרום הגיל שבאמת... גם אם לא הצליח, או גם אם התוכניות השתנו קצת, זה פסיק בחיים, הרי...
פרופורציות.
בדיוק, פרופורציות לגמרי. ושינשום. שיכניס הרבה אוויר, לנשום.
מה קורה? אני רוצה להקשות עלייך. להקשיב זה מי שמדבר. יש כאלה שלא מדברים, יש בני נוער שלא מדברים. איך היה? היה בסדר. מה? היה קשה? לא, עבר. מה עושים?
אז לשתף מעצמך. כי כשאתה משתף ומדבר מעצמך, אז כבר גורם למי ששומע רצון גם לשתף. גם אם זה שמדברים עליך, והוא מדבר על הבן אדם ממול, אז הוא יכול גם לשאול שאלות ולכוון, ולהחכים מזה לחיים שלו.
לירון, המון תודה על השיתוף, על שהגעת, על הכנות.
תודה, איזה
כיף. על הפתיחות. לא מובן מאליו. אנחנו מסכמים כאן עוד תוכנית של כי אני חייל, ואני עורך הדין הולי שוורץ, אומרת לכם המשך יום טוב, ואנחנו נסיים בשיר אופטימי, אור גדול של אמיר דדון.
תודה. תודה.
אולי למדתי מזה משהו חשוב, כי בסוף כשזה נגמר יש סיבה לכל דבר. לבד בתוך כל הטירוף אני חושב איך שהזמן יכול לעוף, אבל בסוף כשזה נגמר יש סיבה לכל דבר. אור גדול מאיר הכל, ויותר כבר לא צריך לשאול. אני בא ללמוד ממה שטוב ולחיות, להתחיל הכל מההתחלה, כמו לנשום בפעם הראשונה. אני כאן, אני לא מתבזבז יותר. ואם יכולתי רק לזכור, לכל אחד את הדרך לעבור, אבל בסוף כשזה נגמר יש תשובה לכל דבר. אור גדול מאיר הכל, ויותר כבר לא צריך לשאול. אני בא ללמוד ממה שטוב ולחיות, להתחיל הכל מההתחלה, כמו לנשום בפעם הראשונה. אני כאן, אני לא מתבזבז יותר. כאן, אני לא מתבזבז.
רדיו סול סימו אייל, הרדיו של ישראל. יפו סיפור האל, אך יפו שיש, 5-2-2-6-6-6-6.
את עייפה כל כך, למה התינוק מתעורר כל הזמן? את רק רוצה להבין. לאה אברמוב, מדריכה לשינה רצופה, פרידה מחיתולים, ליווי לאחר לידה ועוד. לייעוץ והכוונה חינם, חפשי אותי בפייסבוק, בי מאמא. להיות אימא זה לתמיד.